הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
שבת שלום, ואני מאוד מאוד שמח כי הפעם אנחנו לא הולכים לבזבז זמן וישר הולכים להגיע ליעד, כי זה יעד שאני ביקשתי וזה יעד שאנחנו לצערי לא יכולים להגיע אליו, אבל הוא מרתק אותי מאוד 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 מאוד, חלק מהתרבות שלי וחלק מה שגדלתי עליו, וזה עיראק. עיראק, כן, עיראק. זאת הפעם הראשונה לפי דתי שאנחנו ביעד שאנחנו לא יכולים להגיע אליו כישראלים.
נכון, ואני מאוד, אמרתי לך כבר, אני מאוד מתרגש מהתוכנית הזאת, כי כאילו החזרת אותי, עשיתי איזה שבועיים שאמרתי, חשבתי כל הזמן מה אני ואיך אני ודבר, לא הייתי שם.
כן.
ואז אמרתי, אוקיי, בוא תהיה עכשיו רענן, שאתה רוצה לטייל בעיראק, בוא עכשיו כן. תתכנן טיול ותתחיל לבדוק את זה.
והתחלת לעשות את זה? איך עשית את זה? מה עשית?
ככה אמרתי, בדקתי איזה חברות טיולים מוציאות טיולים לעיראק, ומה היעדים בעיראק, ובדקתי במלונות ובוקינג ואיירבינבים, כאילו וזה, ולאט לאט עושה יותר דריל דאון למסעדות, וכאילו להבין רגע מה קורה.
כן.
כאילו ממש...
והצלחת לבנות טיול מדהים?
קודם כל כן, והצלחתי...
בלי פחד ובלי...
לא, זה אני לא... האמת שבאזורים...
לא פחד כישראלי, אני מדבר בכלל, האם האזור הזה הוא בכלל מקום שאפשר לטייל בו, ויש טיולים.
אז קודם כל, אני רוצה רגע להגיד אחד כללי, שהוא כאילו ברור מאליו, אבל עדיין אני אומר אותו, כי גם אני תוך כדי החיפושים, כל פעם נדעמתי, זה ערש התרבות המערבית.
כן.
אין מה לעשות, זה פשוט מטורף כל פעם מחדש. אתה יודע, כל ערב גיליתי על, רגע, גם את האודים המציאו?
כן.
אז עזוב רגע את המהפכה החקלאית ותכתב. איך היינו מסתדרים בלי כתב? איך?
ברור.
איך גלגל? זה כל כך הרבה, אז זה קודם כל עכשיו ברמה הטיולית, אין יעד כזה.
אז כאילו לך שאנחנו גם עם, אם אתה הולך אחורה, אין ספק שזה ערש התרבות גם שלנו, והתלמוד הבבלי, ובכלל, הנקודת מבט הבבלית יהודית, היא היהדות, וישראל היא עם הארץ.
תקשיב, זה כל כך, אתה כל כך, זה מה שאני אומר לך שחוויתי.
כן.
חוויתי כל כך הרבה רבדים שפתאום גרמו לי להתרגש כמו כטיול ראשון. אחד, קודם כל, ברמה התאורה של יעד, ברמה העולמית, שהוא אחד הכי מעניינים בעולם, נקודה.
מסקרן אותי מאוד, אם המקומות ההיסטוריים עדיין קיימים.
אז תכף אנחנו נדבר על זה.
אוקיי,
לא, כי גיליתי כמה דברים כאילו זה. דבר שני, הרובד השני, וזה קורה לי במדינות שהגעתי אליהן פעם ראשונה, כמו מרוקו או מצרים, אנחנו באיזה בית שם. אי אפשר להסביר את זה. אני לא יכול להסביר את הדבר הזה. זה המרחב שלנו, זה הבית שלנו.
הפרט והחידקל.
ממש, זה הבית. אני להיות בפרט והחידקל, אני אומר לך, ראיתי את זה בתמונות, זה באמת מרגש.
אז בגלל שיש, אתה יודע, ההורים של הילה הם מבגדד, אבא שלי הוא מבצרה. כולם מתארים את החוויות ילדות שלהם, חוויות מאוד דומות, מאוד יפות, של דייג, של פיקניק, של נסיעות, של טיולים, של נופים, של טיולים על גונדולות כאלה, או איך שקוראים להם, פלוקה, אני יודע איך קוראים לזה, משהו כזה, כל מיני כאלה, זה דברים מדהימים.
מדהימים, אז קודם כל, בתוך השתתות הזאת, זה מה ששאלת על האתרים, אז קודם כל, מסתבר שעד סוף שנות ה-70, היא הייתה מדינה סופר מתוירת. אחת המתוירות בעולם, היה שם רגוע.
אחת המתוירות בעולם?
בעולם, סליחה, במרחב שלנו, של המזרח, לא, בסדר, היא לא צרפת ולא זה, אבל אחת המתוירות, קודם כל, דרך אגב, במספרים אני לא בטוח שאז מדדו, אבל בטוח תיירות מוסלמית הגיעה לשם.
כי לאן הם מגיעים?
הם מגיעים לכל אותם אתרים היסטוריים. קודם כל, בגדד היא העיר השנייה הערבית הכי גדולה בעולם.
לא, אז אם היית אומר לי, מסחר, זה, אני מבין, אבל מגיעים כתיירים.
תשמע, בבל, העיר העתיקה של בבל, תכף נבין את המצב שלהם ומה הם עושים בשנים האחרונות, כי לדעתי הם נמצאים, אנחנו פה בצומת מרתקת של המדינה הזאת, במובן התיירותי. בבל, העיר העתיקה, אתר שנמצא. אברהם מגיע מאור, מקדש שנמצא עדיין, אור כסדים. בגדד, עיר שאני מת להיות בה כרגע.
גם אני.
ברור, כי כאילו העיר השנייה הכי גדולה, שווקים שהסתכלתי וקראתי עליהם, ואני אמרתי, יואו, זה גם הכי אותנטי, שוק הנחושת ושוק הפירות.
אנחנו כל כך מתלהבים מהגרן בזר באיסטנבול, אנחנו מגיעים לשם, אף לנו המוח.
אין שאלה, זה הגרן בזר שלפני 100 שנה, שבאמת הגעת לשם בתור איזה ברכבת, או לא יודע מה, כמו... וזהו, זה כאילו הניחוח הזה שאתה אומר, בוא נזאת, זה real thing. המדינה היא, בגלל מה שהיא עברה גם בשנים האחרונות, דבר, ומוסול בצפון, אנחנו נדבר שזה מטרופולין ענק, וכאילו יש שם אתרים, והפרט והחידקל, ובצרה, ואתרים. עכשיו, היה סוף שנות, עד סוף שנות ה-70, תיירות מאוד מאוד ענפה. מי שבעצם, מי שהרס את התיירות העיראקית, זה המהפכה האיראנית בעצם.
כן.
כי אז התחילה המלחמה, משם הכל בדאוניל, היסטרי, קיצוני, כלכלי, הכל, קווייט, כל מה שאנחנו חלק מהדבר הזה גם,
כן.
ומכירים.
ועיראק מוסו מפורקת בעצם.
מפורקת לחלוטין, אבל קודם כל היא מפורקת לחלוטין, והיא דרך אגב חשבו, שכזה מהסוף עם המלחמה עם דאי שכאילו פתאום יוצאים החוצה, אבל גם בשנים האחרונות שמנסים מאוד להחזיק אותה ולהיות מאוד יציבה, וויתרו לה על איזה חוב של עשרות מיליארדים מהעולם, כדי שהיא לא באמת תפשוט רגל, והיא מתחילה לשקם את עצמה. אז בעולם התיירותי, קודם כל, מתחילה להיות תיירות לעיראק. בשנה האחרונה היו מעל 150 אלף תיירים מערביים. הם לא סופרים את התיירים המוסלמים, כי תיירים מוסלמים מגיעים מעל מיליון.
אתה רוצה להגיד לי, צרפתים, אנגלים, זה הגיעו תקשיב, לעיראק
קראתי רעיונות,
בקטע התיירותי.
קראתי רעיונות עם אנשים ב-BBC, בעיתונות,
כן.
בטלגרף וזה.
כן.
קראתי רעיונות עם אנשים שזה היה החלום שלהם. הם רצו להגיע לתרבות השומרית העתיקה הזאת.
כן.
לראות איפה התחיל הכל, באמת, זה זה מה שמוביל כל הזמן הדבר הזה, ונסעו למרות ההזהרות ולמרות כל מה שיש, וכמובן באזורים מאוד מסוימים שהיום אתה כבר מבין שהם מוגדרים, בגדד כנראה עיר יחסית, רגועה יחסית,
כן.
לא נוסעים לדרום עיראק, אבל הממשל העיראקי משקיע בערך 100 מיליון דולר בשנה, 100 מיליון דולר בשימור ובשיפוץ עם המון המון קרנות בינלאומיות, בשימור ושימור של אתרים עתיקים, כי הם מבינים שזאת יכולה להיות הדרך שלהם להיכנס לאיזה מסלול אחר, שונה, להביא אנשים, ללמד אנשים, להפגיש אנשים עם העולם החיצון. ותשמע, אני ראיתי מדינה שעשתה את זה, קולומביה, קולומביה הייתה שם. קולומביה בסוף שנות ה-90, זאת מדינה שאני, כשטיילו ברק תרמילאים, היו סוגרים לנו את המלון, ב-8 בערב, פבלו אסקובר כן. וזה, ב-2010 בערך, בתערוכות תיירות, הממשלה השקיעה המון כסף, והיה להם סלוגן מדהים, The only risk is that you will stay. והיום קולומביה, בעשר שנים האחרונות, היא מדינה סופר מתוירת.
אתה מביא לי הרבה מאוד אופטימיות, זאת אומרת, אתה אומר, יכול להיות שעיראק תגיע למצב כזה?
אני מת שזה יקרה להם. קודם כל יכול להיות, כן, למה לא? בוא נהיה אופטימיים. אבל בוא נגיד ככה, יש להם את כל הבסיס שזה יקרה, בטח ברמת התשתית התיירותית. יש להם את המדינה, את ההיסטוריה הכי מדהימה ומטורפת. ואני לא מבין כלום באוכל עיראקי, אבל
יו, אתה חייב לבוא אלינו.
אני בטוח, אבל אני גם מבין מהשוטטות שמתחילים להיווצר. הם השקיעו, אתה יודע כמה מלונות נפתחו ב-2024, למשל, בעיראק. זה פשוט מטורף, בבגדד. וריזורטים, אפרופו מה שאמרת על אז ריזורטים, ריזורטים על הפרט והכי דקל, כאילו, אתה יכול, נראה לי, לשלב שם טיולים מטורפים בין כל עולם העתיקות. מוזיאונים שמנסים עכשיו לחדש אותם ולשמר אותם שוב. עכשיו, זה ייקח זמן כנראה,
כן.
אני מניח, אלא אם כן יהיה איזה משהו קיצוני שישנה את זה, אבל מבחינת הבסיס, עצם זה שזאת המדינה אולי אחת הכי מרתקות בעולם, עם ההיסטוריה הכי עמוקה בעולם, היא כבר שם, זה כבר נותן לה את הכלי הזה.
וזה גם עצוב מה שאתה אומר.
מאוד. תשמע, ב-40 שנה האחרונות זה מדינה ממש בהתפרקות. ואיראן, אותו דבר.
כן.
תחשיב, בשנות ה-70 זה מדינות מסגשגות, מסגשגות. ממש, עזוב את הפן היהודי, נדבר עליו, הפן היהודי.
הפן היהודי ישראלי. כן,
הפן היהודי ישראלי.
כי יש עדיין יהודים.
שלושה, הבנתי.
באמת, יש שלושה בעיראק. שלושה,
הבנתי ששלושה בבגדד, בעיראק.
כן,
ככה הבנתי, יכול להיות שיש יותר, אבל הבנתי שיש שלושה. טוב, אבל זה באמת סיפור של שנות ה-40, וזה סיפור אחר, אבל המדינה כמדינה, שהיא אומנם היא מאוד מוסלמית דרך אגב, כן, בוא לא נסתיר את זה.
כן, כן.
קראתי גם על זה, לנשים וללהט"בים.
ברור, ברור, ברור.
הכל זה, אבל יש שם איזה תנועה, איזה התחלה של התנאה, של הבנה בעיקר, שצריכים לחזור לדבר הזה רגע. ודרך אגב, בכל המרחב שאנחנו מדברים בשנים האחרונות וזה, אתה לא שומע על עיראק המון. מאז דאש, כן?
נכון.
אתה לא שומע עליה פתאום.
כן, לא, עכשיו אנחנו שומעים מיליציות איראניות, כן, בעיראק, כן, ושוב כן, הפירוק טוב. שלה.
כן.
יש לנו עוד הרבה מה להספיק היום, אז נמשיך.
יאללה.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
כן, המרואיין הבא, הבאתי מהבית, אני מתנצל, אין מה לעשות, לפעמים אתה צריך להביא בן משפחה, שהיה שם שחווה, וגם שמתאר את זה לפעמים יותר טוב, מכל אדם אחר, ממש מהמקורות, ואני לא יודע איך הוא עושה את זה, איך הוא עושה את הדמיון מודרך הזה, כי הוא היה רק בן 4 כשהוא עזב את בסרה, וקוראים לו יוסי אלפי, ובמקרה אבא שלי, מה עניינים?
אני לא במקרה אבא שלך, אני תכננתי את זה.
נכון, אתה תכננת את זה, אני מתוכנן.
אבל לא הצליח.
כן, 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 זה היה מתוכנן, זה היה מתוכנן. אז רגע, אז באמת אני שואל אותך את השאלה הכי, אתה לא באמת באמת זוכר את עיראק, זה לא יכול להיות, זה פרה-היסטורי, אני לא זוכר דברים מגיל 4, אתה באמת זוכר את המקום, או שהצלחת פשוט בעזרת כל הסיפורים וכל מה שאתה יודע להשלים את התמונה בראש?
אני יודע שאני זוכר את כל הדרך מעיראק לישראל, אני זוכר את התחנות בדרך.
כמה זמן זה היה הדרך הזאת?
קרוב לשנה.
די.
האמת היא שאני לא ידעתי שזה ככה, אני בהתחלה חשבתי שזה היה משהו מהיר כזה, אבל מסתבר אחרי שפגשתי כל מיני אנשים, במיוחד לפני כל הופעה, אני נתקל בבן אדם שבא אליי ואומר לי, אני גם כן אלפי, אני מהמשפחה שלך, אני הבן דוד של זה, של סלח של זה, הוא גם כן וגם יותר לי.
אבל זה לא מתחיל ככה השיחה, השיחה מתחילה ב, אתה יודע מי אני? ככה מתחילה השיחה, ואתה כזה צריך להגיד, לא, אני לא יודע, בבקשה תסביר לי.
והיפה פה זה שתמיד הם מביאים תמונות.
איי, גדול.
זה תמונות של איך אתה נראית אז. והוא הראה לי תמונות של האמא שלי ואבא שלי, שאחרי שאנחנו עזבנו, שיצאו כפליטים מעיראק. ואני לא זוכר כמעט כלום, אני רק זוכר את הגג.
כן.
ועליו סוכה, ובזה אני כל הזמן אוהב לעשות סוכה.
רגע, מעניין, אתה זוכר גג? זאת אומרת, כי הגג זה גם חלק מהתרבות, אתה מתאר את זה גם כן בחלום ציוני, שאתה מדבר שם, שזה מעין מחזה יחיד כזה, שזה כמו מונולוג שלם על עיראק שהכרת ולא הכרת, אז הגג הוא מעין מרכז תרבותי גם.
טוב למשכב, למפגש, לתקשורת בין אדון לגברת.
הנה, תשמעו מה רג'ינה אומרת.
הנה, אתה יודע את זה בעל פה.
רגע, אלן, אני רענן. סליחה. אני מתנצל, לא, אני דווקא...
נסחפנו.
לא, אבל אני... מי יצא בעצם? מה זה המסע הזה של השנה? עם מי היית?
עם הסבתא.
זה שבט כזה? רק אתה והיא?
זה הלך כך. קודם כל,
אני מדמיין...
הזיכרון היחיד שיש לי מהבית בעיראק זה גג וסוכה על הגג, ואבא שלי לבוש בתחתוני בוקסר כאלה מאנגליה, מגיב ישר מלנדן, וזה, אתה יודע, זה כמו מכנסיים קצרים, והוא עומד על שרפרף ותולה רימונים לסכך של הסוכה. ואני מגיש לו רימון אחרי רימון, ואז יש צעקות, 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 ואני לא מבין למה. ואני מוציא את הראש מהמעקה של המרפסת, ואני רואה שאנשים רצים, ואני רואה את אחי דני, רץ עם האופניים שלו במהירות, ממש טס. ואנשים... ממשיכים יחד אחריו, מגיעים לצריף מתחת לבית, מכניסים אותו פנימה גם את האופניים, ושמים על הצריף כפות תמרים כדי שהוא יראה כאילו איננו.
להסוות את הזה?
להסוות אותו.
אז מה זה, הוא רץ בעניינים של המוסד אז?
כן, באו כנראה לתפוס אותו מה-CID של עיראק.
כן.
וה-CID של עיראק זה כמו השבק.
כן.
ואנחנו... מיד אחרי סוכות.
מבין שלא הבנת את זה כילד, השלמת את התמונה, השלימו לך את התמונה הזאת, דני בכלל דיבר על זה? לפי דעתי האנשים האלה לא דיברו על הפעילות הזאת שלהם.
לא, הם לא דיברו, אבל כל פעם אני הייתי אומר, תגיד לי מה זה היה שאני הייתי על הגג ואבא היה שם וראיתי את דני. זה היה יום קשה, לאט לאט תתחבר לי מה ראיתי. אבל את התמונה אני רואה, אני ממש רואה את התמונה.
מדהים. תגיד, אתה מדבר על זה הרבה זמן, על העניין הזה של אם היית יכול רגע לחזור לעיראק, אתה כבר תכננת בראש את הטיול הזה?
אני הייתי כבר בדרך. פנו אלינו אנשים, היה לטיף דורי, שהיה פעיל שלום רציני מאוד.
כן.
הוא היה איש מפם.
כן.
ובאחד האירועים שעשיתי בהשקה למשהו, לא יודע למה.
כן.
ושמעון פרס גם היה באירוע הזה. ולטיף דורי בא אליי ואמר לי, תשמע, אנחנו מתארגנים עכשיו קבוצה של סופרים ושורים ילידי עיראק להיפגש עם סדאם חוסיין. הוא החליט שהוא רוצה לרדת מהטון הזה של נגד ישראל.
אנחנו מדברים על שנות ה-80?
כן.
כן.
ואני נדלק ישר. אני מדבר עם רוני צומק, הוא אומר לי, וואלה, גם אני הזמנתי, כן, אני מדבר עם עוד אחד. והנה, ואנחנו...
ממש נוצרה משלחת אז.
כן, כן, כן. ויש כבר תאריך, ויש כבר זה. ושמעון פרס בדיוק נמצא שם. אז אני ככה לוקח את שמעון פרס לצידי, אני אומר לו, שמעון, תגיד, מתארגנת כאן קבוצה לנסוע לעיראק, להיפגש עם סדאם חוסיין. הוא אומר לי, בשום פנים ואופן, אתה שומע היום, אתם לא תחזרו. אני אומר לו, על מה אתה מדבר בחייך? הוא רוצה לעשות שלום, הוא רוצה לדבר... הוא אומר, האמריקאים עומדים להיכנס פעם שנייה לעיראק, על מה אתה מדבר? ובזה זה נגמרה השיחה.
רגע, אני רוצה לשאול שאלה, אבל עליתם, הגג הזה עבר לפה?
כאילו, אתה מדבר בכלל על התרבות היהודית עיראקית.
כן, לא, אני אומר, עכשיו באת עם סבתא שלך בגיל 5-6 לפה, לא יודע, לאן, נגיד רמת גן, נכון, הרוב התנגזו לפה, או...
התחיל במעברה.
התחיל במעברה, ברור, אבל נהיה, היה ההוויה הזאת, לא, כי התחלת את השיחה באיך אתה זוכר, אני דווקא זה נראה לי מאוד טבעי שזוכרים, כי נראה לי שהם באו עם הדבר והשאירו אותו פה, כאילו הקימו אותו פה. לא יודע למה, אבל זה באמת מה שקרה?
אני יכול להגיד לך דבר אחד, יש לנו גינה ליד הבית, וכל שנה עשינו סוכה בגינה באופן כמעט לא דתי, אני לא דתי, אבל משהו שהוא היה כאילו בתוך ה-DNA.
כן.
ויום אחד גמרנו לשפץ את הבית ונוצר לנו גם גג. דבר ראשון שעשיתי זה לבנות סוכה על הגג. וכאילו לחדש ימי כקדם. האמת היא, זה היה קשה מאוד.
זה היה קשה מאוד לתת לי הוראות לעשות את זה. אבל תגיד, כל התרבות היהודית-עיראקית השתמרה ממש כהלכתה. זאת אומרת, לא, מבחינת מאכלים, מבחינת סדר המאכלים, זאת אומרת, אוכל לכל יום בשבוע, מבחינת השירים, המוזיקה, שעד היום, אתה יודע, ההורים שלי לזה, אתה עם הצ'לרי והכל, זאת אומרת, זה כן דברים שהשתמרו, לא?
יש דברים שהשתמרו, אבל ממש בצורה המאוד לא אותנטית שלהם. אבל אתם רוצים שאני אקח אתכם רגע אחד למין תמונה כזאת מכרטיס לכיוון אחד, שזה בעצם המחזה שארי אליאס.
כן.
כתבתי לארי אליאס מחזה.
כן.
והוא היה בא אליי הביתה ואנחנו יושבים.
וארי הגיע לארץ שהוא היה כבר בן?
22.
זאת אומרת, הוא כבר בא שחקן, הוא כבר היה שחקן.
כן, כן, כן.
הוא כבר עשה את פאוסט שם, והוא הגיע לפה, וכמובן קיבל מקלחת קרה מאוד מהתרבות הרוסית של הבימה.
כן, כן, לא רק מהתרבות הרוסית של הבימה, גם רצו להכניס אותו לצ'יזבטרון.
כן.
שזה עם שייק לאופיר.
כן.
כל החבר'ה. והוא עשה להם שם את שיילוק.
שיילוק.
הוא עשה להם את שיילוק בערבית.
גדול.
והם מתו מצחוק. מה זה? אתה יודע, כמו שהגשש עושה קטע ביידיש.
כן, כן, כן.
ככה הם צחקו מהדבר הזה. ועבדנו על החזרות לקראת הדבר הזה.
כן.
וכל פעם הייתי אומר לו, אתה יודע מה, ארי, אתה תלך עכשיו, אני כותב לך תמונה הבאה מחר. ואז אני בא למחרת, אני פשוט כותב לו תמונה הבאה.
כן.
הוא אומר לי, תגיד, אתה בטוח שאתה באת בגיל 3-4 לארץ? אמרת לו, כן. אבל זה לא יכול להיות, אתה מדבר כאילו אתה היית שם ממש ממש ממש.
כן.
אני עובר במחזה הזה את כל התמונות, איך נראה הרחוב, ואיך נראו האנשים, ומה היה שמם, וכל מה שקורה שם. ויפה
וגם אתה עובר הרבה כאב שם, ואתה עובר גם במה שאתה מדבר עליו, גם בדרכון ישראלי, ובכל מיני דברים שאתה מדבר עליהם בספרים שלך. אתה עובר את העניין של הכאב, וארי אליאס גם כן, הוא סמל לאיזשהו משהו מאוד מאוד כואב במעבר הזה מעיראק לישראל, וזה הסטמפה הזאת שקיבלתם כשיצאתם מעיראק, שכתוב רוחב על הרג'ה, ולך ואל תחזור, ולצאת בלי כלום, ולהישאר איפשהו נורא נורא ערומים גם תרבותית כשמגיעים, ולנסות ולייצר הכל מאפס.
תשמע, אני לא ידעתי עד כמה התמונה הזאת שזה עכשיו מתאר קשה, עד שחזרתי מלונדון. כשחזרתי מלונדון...
זה אתה כבר בן 24.
הייתי כבר בן 22, 23. ואני הבנתי עד כמה מה שאני חשבתי שאני ישראלי אני מדע, ברור מאליו שאני ישראלי, כי כולנו אותו דבר, וכולנו זה, ופתאום הבנתי שזה לא נכון. והבנתי שאני בכלל לא מפה. משהו כאן מטורף. עדיין לא הודיתי בזה שאני עיראקי.
זה מדהים שזה קורה, כאילו אני חושב על זה דרך אגב הרבה ש... תגידו לי אתם אם זה יושב, אני חצי בולגרי נגיד, אבל כן. אתם בעצם נעצר לאחת הקהילות היהודיות הכי עתיקות בעולם.
ספק.
וזה לא נמצא ונוכח ב...
לא, זאת לא אחת
הקהילה. הקהילה, נכון, סליחה. לפנינו, אבל זה לא נוכח? כן.
לפנינו הייתה הקהילה הנשדידנית. נשדידן,
כן, שזה...
ערמית, זה אונזרס ביידיש, זה אנשי שלומנו, נשדידן.
כן. חיים כהן.
כן.
לחיים קוראים,
כן, כן, לגמרי.
ואני כל פעם מערב אותו, וגם הוא הטיש הגדול, גם כן, כן. נשתי דני.
משה, כן.
מעניין הוא שקראו להם נשתי דן, כי הם יצאו למסעות מסחר בעיראק, של אז, בבל, והם הגיעו לאורמיה. ואורמיה זה המקום שמתואר בו בעצם, חידקל, איך נקרא לזה, ארם נהריים, אוקיי? כן. והתיאור הזה מתאים בול. עכשיו, הנשדידנים מדברים עד היום ארמית, אבל לא ארמית כזאת שאנחנו מבינים אותה,
כן.
אלא ארמית עתיקה.
טוב, יש לנו עוד המון מה להכיל בדבר הזה, ובעיקר מה לכבד בתרבות העיראקית היהודית, ולא יודע, אני מאחל שנצליח לעשות את הביקור מולדת הזאת. הביקור מולדת הזה, כן.
אני ממש מאחל לכם את זה.
ממש, ממש. אבל יוסי אלפי, עיתונאי, איש תיאטרון, סופר, מייסד פסטיבל מספרי סיפורים, אוהבים אותך. שבת שלום.
אני אעשה משהו עיראקי.
נו, נו.
מה, זה הכל?
תודה רבה.
תצליח. ביי.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
טוב, ועכשיו, בן אדם שהיה, לדעתי, 5 פעמים, אני לא טועה, בעיראק, וכמובן, הוא עושה את זה בצורה, כאילו, היא גלויה, כי אנחנו אחרי זה רואים את הכתבות האלה. אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד שמסכנת חיים, וזה איש לא יודע פחד, לא יודע מה להגיד, איתי אנגל, אני תמיד נהנה לדבר איתך, כתב מערכת עובדה, ערוץ 12 וזוכה פרס סוקולוב לעיתונות, וכן, ומי שהיה 5 פעמים בעיראק, מה העניינים?
אהלן, מה העניינים?
פעם ראשונה בעיראק, מתי הייתה?
ב-2003, mm-hmm. 2003 האמריקאים פלשו והורידו את סדאם חוסיין, אז הכל התחיל להתפרק, ואני מחפש מקומות שמתפרקים, זה לא נעים להגיד, אבל okay. אני יכול להיכנס למקומות האלה רק שהם בתור ובבור, וחשבתי איך להגיע, עבדתי אז בחדשות ערוץ 2, היום זה 12, והייתה לנו גם תוכנית בערבית, והייתי מיודד שם עם העורך שמתברר שאח שלו חי בירדן, והוא נהג מונית. Mm-hmm. אז אמרנו, אני אלך איתו. אז הגעתי לירדן, ממונית, נסענו עד עיראק.
כמה זמן זה? מאיפה
אתה... אתה יודע, אם היה שלום, כן. הזמן הנסיעה מתל אביב כן. לבגדד, עשיתי חישוב, הוא היה פחות או יותר 18 שעות. אוקיי. שעתיים לגבול עם ירדן, עוד שעתיים לאמן. אחרי זה 6 שעות נסיעה ארוכה לגבול ירדן-עיראק, לעיירה שקוראים לה רוישד, ואז 8 שעות נסיעה לבגדד, שבדרך אתה רואה את H2, H3, משם ירוע לנסקדים, עד שאתה מגיע לבגדד.
אז אתה עושה את כל הדרך הזאת במונית?
כן.
מה אתה רואה רק בלנדסקייפ שמשתנה לך מול העיניים?
בהתחלה זה מדבר ומדבר 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 וכמובן שאתה יודע, יש את מה שאתה רואה ויש את מה שאתה מרגיש, ואני הרגשתי נורא נורא פחד. זה היה פעם ראשונה שחציתי את הגבול ואני בתוך עיראק, ובעיקר בתוך האזור המדברי הענק הזה יש גם הרבה אפשרויות לשוד.
כן.
ואז אתה מתקרב ואתה מגיע לבגדד.
וזה אתה והחבר הירדני, this is it.
כן, כן, אני עושה את הכל, אני מצלם, כן. והוא... הוא עוזר לי ככה, הוא מאדם מאוד מקסים שכולם אוהבים אותו, אז ככה זה עוזר להסתדר. והייתי בבגדד.
מה הוא אומר עליך על הזהות שלך, שאתה מאיפה?
לי יש דרכון זר.
כן.
אמריקאי.
כן.
היה קל להיכנס כאמריקאי, כי האמריקאים שבדיוק פלשו לעיראק, היו בעצם שלטו במעברי הגבול.
כן.
אז כזה, hey, welcome, what are you doing? Yeah, man.
אוקיי.
Yeah.
אז הלנדסקייפ משתנה.
הלנדסקייפ משתנה, עיראק, כשאני מגיע לבגדד, שוב, אני מדבר על 2003, ואני אומר עליה משהו שאני לא אגיד שנתיים אחרי זה, היא מהממת. בגדד מהממת, הווייב היה מדהים, גם הייתה אופטימיות גדולה אחרי שהעיפו את סדאם, חבר'ה...
זה צבעוני ואנשים שמחים ומוזיקה,
אפוריה. אוכל מדהים ומוזיקה, וגם התחברו עם האמריקאים, וכל מיני ילדים עיראקים עשו ראפ עם
חיילים שחורים אמריקאים. די, לא, אתה הורס אותי עכשיו, אני לא מאמין לך.
הכל מצולם. ואז עליתי גם בהתחלה למה שנקרא משולש הסוני, למוקדים של הסונים, בעיקר לתקרית, תקרית זה המעוז של סדאם, שם הוא נולד.
רגע, שנייה, אני נותן לך, אני נותן רגע, הנה, אזרח שיעי דווקא.
אבל זה ממקום אחר.
אז מאיפה הוא מברך אותך פה?
אני, אחרי הסונים, אז אפשר היה לרדת ולהסתובב בכל מקום, מה שלא היה אחר כך.
כן.
הכי מעניין היה לי כשירדתי למטה לאזורים של השיעים, ולעיר הקדושה נג'אף, שם קבור... האימאם עלי, זאת אומרת, ממנו התחילה בעצם כל השיעה.
כן, שני האחים, כן.
כן, עכשיו, היו שיעים שהבינו מאיפה אני, וגם היו מאוד נחמדים אליי. אחד, פגשתי במקום, אחד הכי נוראים שהייתי בחיים, כי סדאם חוסיין, שהוא היה סוני, הוא עשה הוצאות להורג המוניות של שיעים, של עשרות אלפים, וכרגע אחרי שהוא נפל, זאת הייתה הזדמנות ראשונה עבורם להגיע למדבר ולהתחיל לחפור ולגלות את הקבר הזה. והוא, יש לו ממש סיפור שואה, אתה יודע, שירו בו, אבל זה פגע בו בעורף, והוא לא מת, והוא נשאר ככה בתוך הבור.
זה האזרח הזה שאתה פוגש?
כן,
ואז אני מדבר איתו על הקבר הזה, והוא מספר לי מה הוא עבר.
ג'נסיתק מערפה, ומה ג'י אני אגיד לך שינו את ג'נסיתק, כאן מן תקון. برطاني ام فرنسي ام الماني او امريكا او اسرائيلي
كان
يهودي خلينا نقول مفترض انت يهودي انت انا راح ابيك بهاي الارض العراق يعني انت راح تشوف تنقل صوره حيه للشعب العالم هاي كلها شعوب وبالاخص الاسرائيليين
زو
انت مبين
كذا عمر كل كل بروخ ابا انت اسرائيلي
אני לא יודע, כי הוא גם, הוא יודע, אבל הוא מתנסח בצורה ככה שלא תגמור אותו.
לא, כי הוא אומר, זה לא אכפת לי אם אתה מצרפת, מזה בדיוק אמריקאי, לא מעניין אותי, כן.
אולי אתה ישראלי, אתה ברוך הבא לעיראק, ובמיוחד הוא רוצה להעביר את המסר עבור ישראלים שידעו שלעיראק החדשה הם מוזמנים וברוכים הבאים. וזה שיעי.
כל כך עצוב לי לשמוע את זה.
כן, מהאזורים האלה יורים עלינו עכשיו. ממש מהאזורים האלה, שם כל המיליציות השיעיות שעובדות עבור איראן, באזור הזה.
אני רוצה, אני עוצר שנייה, אני רענן, אני רוצה דווקא כן רגע לחזור לבגדד אם אפשר.
כן.
ולשאול אותך, אתה מגיע לבגדד שזה נראה לי חלום, אתה תייר קצת או שאתה עדיין במשימה העיתונאית שלך? אתה כאילו מצליח לטייל גם כאילו ממש? להרגיש טיול? הלוואי, אה?
הלוואי. אתה מרגיש שאתה מטייל רק כשאתה באוטו נוסע ממקום למקום, בעיקר כשאתה יוצא מבגדד למקומות אחרים, ושאתה הולך לאכול במסעדות, ואז הכיף, אז אתה אוכל.
אבל אתה לא רואה נניח אוכל, אתה לא רואה נניח אזורים היסטוריים, זאת אומרת איזה מונימנטים, אתה רואה?
לא, לא היה לי זמן. מאוחר יותר יהיו נסיעות שכן, אתה יודע. מאוחר יותר נסיעות שכן, גם כשאני אהיה במוסול ב-2017, אתה יודע, יש שם את קבר יונה הנביא, אבל בפעם הראשונה הכל היה, זה היה רגע היסטורי שתכלס השפיע על כל המזרח התיכון ועל כל מה שקורה לנו כרגע. ברגע שמדינה מתפרקת, זה הייתה תחילת ההתפרקות של כל המזרח התיכון, כי פתאום קיבלו הוכחה שזה אפשרי. אפשר להוריד רודנים כמו סדאם, אז זה ייתן רעיון למי שיציטו את המהפכות בעולם הערבי, כי עד אז בכלל הם נחשבו חצאי אלים, וכל החיילים שלו שהאמריקאים העיפו, החיילים הסונים שהיו נאמנים לו, הם יהיו עמוד השדרה בעתיד של הכוח הצבאי של דאש. זאת אומרת, הכל קרה ב-2003, ואז יכולתי עדיין להסתובב חופשי בכל מקום, והרגשתי גם נוח, הרגשתי טוב, וצילמתי המון, כי זה היה באמת תחושה של היסטוריה.
ומתי אתה פוגש את הקורדים?
אז זהו, אז היו עוד כמה נסיעות, שנתיים אחרי זה פגשתי, הייתי עם מרינס בפלוג'ה, שזה המקום הכי קשה שהיה לאמריקה.
הקרבות הכי גדולים.
על זה אגב הסרט האמריקאי, American Sniper.
נכון.
זה על הרחובות האלה. שם צילמתי אותם, ושם היה צלף עיראקי, זה שיש עליו את הסרט. שם שירה עלינו, ירה ומדי פעם פגע. ב-2010 היה פעם ראשונה שראיתי את הקורדים, וזה גם המקום הכי יפה בעיראק. זה צפון עיראק, שזה מקום מרהיב.
זה אזור אחר לגמרי, אז מה, הוא הררי יותר?
הררי, בגלל זה גם הוא מאוד נוח לגרילה, הגרילה שנקראת PKK, הם בתוך ההרים, זה נסיעה ארוכה, 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 וקיבלנו גישה לשם, אני חושב שדווקא בגלל שידעו שאני ישראלי, והרבה מהאויבים של הקורדים הם אויבים שלנו, יש שם את הרי קנדיל, ושם יש יערות, וזה מקום נורא קשוח, בקיץ הוא חום מטורף, בחורף זה קורפסיכי.
יש לנו רומן ארוך עם הקורדים, יש לנו רומן ארוך, מלא יוצאי צבא שלנו הגיעו לשם, אימנו אותם.
בדיוק, אנחנו היינו שם, עזרנו להם בשנות ה-70 לחמולות של, בעיקר של ברזני, ישנו גם טלבני. אגב, הפאק אצלהם זה שהם רבים אחד עם השני, כמו שאמרו לי 4 שנים אחר כך כשהגעתי, כשהיה דאש, כולם ברחו מדאש ורק הקורדים נלחמו בהם, והקורדיות, זה הצבא היחיד שאנשים שם בשוויון מוחלט עם הכוח של הלוחמים הגברים, אמרו לי אנחנו ננצח את דאש אבל נגמור את עצמנו. זאת אומרת,
אני חייב רגע לשמוע את הקטע הזה ולהשמיע, הקורדים בעד ישראל שרים ומנגנים.
אוי, זה מהמם.
קורדו קורדסטן, ישראל נג'ואן.
קורדיסטן וישראל היפה. תמיד חברים. איך אני מקנה בכלל? כל הדברים האלה.
יש דברים שלא שווה לקנה.
לא, לא, ברור.
אבל זה כנראה חייב לבוא ביחד.
ורוב הדברים לא מקנים בכלל.
לא, זה חייב לבוא ביחד. בשביל להגיע לליבה של הדברים האלה זה...
זה היה רגע מדהים אגב, הוא מנגן על סאס, ומה שמדהים אצלהם, בכלל כל האלה ששרים, גם ברחובות, שממציאים שירים, מאלתרים שירים, הם אדירים, הם חורזים, גם במצבים כאלה נחמדים, כמו שאתה שומע עכשיו,
פריסטייל עיראקי, חביבי, ברור.
ממש, ממש. אבל פה, אתה יודע, תחשוב, הם הוציאו מגזין ישראל קורד, זאת אומרת, ישראל צריכה להיות החברים שלנו. נכון. הם היו בעצם כוח חלוץ מטורף, אבל היום יש תבין, שאני אומר לך שאני בצפון אצל הקורדים, זה מנותק מעיראק בהרבה מובנים.
כן.
זה כאילו על המפה מדינה אחת.
טוב, עיראק היא כבר מחולקת לשלושה קנטונים או יותר
כן,
עכשיו.
כן, הם היו עכשיו עוד שנייה כאילו...
סונים שיעים וקורדים. אם אני מגיע לשדה תעופה בבגדד, הם יודעים מי אני והם גומרים אותי. אז אני מגיע לשדה תעופה בעירביל בצפון. היי, שלום, מה שלומך? הגעת שוב? מה עם ישראל? שולחים לי עד היום קורדים משם, איך הם רוקדים ברחובות ושותים אוזו, אחרי שחיסלנו את הניה ואת המפקדים של החוזבאללה. כן, כן. וקורדים זה, לדעתי, הבזבוז הכי גדול שעם ישראל לא...
לא אימץ.
שאנחנו לא מאמצים, זה העם הכי גדול שאין לו מדינה, קרוב ל-40 מיליון בני אדם. תסתכל על המפה, אתה רוצה את איראן, אתה דקה טיסה מאיראן, זה האזור שליטה של הקורדים.
ספר לי גם על מוסול, ששמעתי על מוסול הרבה מהסיפורים של בני משפחה.
אז זהו, מוסול, אתה יודע, מסיפורים של בני משפחה, יש דברים מהממים, את שוק הממתקים של מוסול, ו... אבל אני איזה ממתקים. מוסול הייתה הבירה של דאש בעיראק. זה היה הממתק. והייתה לה בירה בסוריה רקה, והייתה את מוסול בקרב. המכריע נגד דאש היה בעיר מוסול.
כן.
שאגב, היום כשמנתחים
שהרסו אותה, בקרב הזה הרסו אותה לחלוטין.
משווים את זה למוסול. משווים את מוסול לעזה, כי זה גם 2 מיליון בני אדם, גם הרס, גם שטח עירוני, גם קרב נגד ארגון ג'יהאדיסטי. טרוריסטים.
ובמוסול היו גם הרבה אתרים היסטוריים שהבנתי שנוצו.
שם הקבר של יונה הנביא.
נכון, וראיתי הרבה תמונות של בתי כנסת שכאילו מפורקים לחלוטין עם גגות.
נכון, נכון. שם גם היה המסגד הגדול של מוסול, שאליו עלה אבו בקר אל בגדדי והכריז על החליפות של דאש.
כן.
שם בעצם המדינה האסלאמית הוקמה ומשכה את כל ה... יותר מ-100,000 זרים שהגיעו, מעבר לאנשים מוסלמים עצמם, הגיעו גם אנשים שהתלהבו לנוכח ההרפתקה האפשרית. והזוועות, כל כך הרבה עברתי עם החבר'ה האלה, ובתיעוד של המלחמה נגדם, בעיקר של הקורדים והקורדיות שנלחמים נגדם, אבל פה הייתי עם הכוחות השיעים. ובוא נאמר שאם הם היו יודעים שאני ישראלי, זה היה... זה היה עצוב.
לא הייתה שיחה עכשיו.
לא הייתה שיחה, אבל שוב, אני אמריקאי.
כן, בוא נשמע את הרגע.
זה שאני אמריקאי מבחינתם.
הנה, הנה.
דוד מנקלסוב, יא אבו الخير, יא אבו الجود. وحدك بأرض المعركة لا سيف لا تفقى لرجال خيالة واللي يحبك يا وطن باقين فقرك داعش بني صهيون يردوك كل وصلة بكتر يخزون ما يقدرون يردون تمديل العلم
זה סלט, הוא עשה לי סלט, תסביר לי, הוא עשה לי סלט, הוא ערבב לי את דאש והציונים.
אז קודם כל אני אסביר לך את הסיטואציה, ואתה שוב מקבל דוגמה למישהו שמאלתר על המקום שיר. אני הייתי עם הכוחות השיעים שנכנסים למוסול, ממש משחררים רחוב רחוב מדאש, ויש גופות והרוגים, ופתאום אחד השכנים יוצאים ובא למפקד, ומתחיל להמציא לו שיר, אתה הגדול, הנסיך, המדהים, הצנוע, שנכנס ללא נשק, ואת כל הפושעים הגדולים, הכופרים, ואז הוא קושר, דאש והציונים.
דאש והציונים.
אני כזה שומע... אתה יודע, כאילו, אחי, זה לא ככה, אתה יודע, בא לי להתערב. ושם בעצם דאש שוחרה, ואני הייתי בעננים, כי אחד החברים העיתונאים, ג'יימס פולי, נהרג על ידי דאש, זה שערפו לו את הראש, ראיינתי נשים שהיו שפחות מין של דאש, אז הייתי בעננים. אבל אז הבנתי שהלך דאש, ובעצם כאן נוצר, היום הכי גדול
בישראל,
הכי ראשי.
כן.
אני רוצה להגיד, בגלל שאנחנו סיימנו, כן, אני יודע, אבל תוכנית טיולים, שאתה, איתי, אני חושב שאתה באמת, אנחנו כל הזמן מדברים על מה זה הטיול ומה זה הדבר הזה, זה הגילוי, כמו אני מדמיין עכשיו קולומבוסים וכאלה שהם מגיעים למקומות שבעצם לא מטיילים בהם. זה בעצם הטיול הכי בראשיתי שיכול להיות, אם אנחנו חוזרים לעולם הטיול, וזה מהמם.
איתי אנגל, היינו מדברים איתך עוד שעות, אני מתנצל, כתב מערכת עובדה, ערוץ 12, זוכה פרס סוקולוב לעיתונות, ומי שהיה 5 פעמים בעיראק, והיה לנו כבוד, כבוד גדול שדיברת איתנו, שבת שלום.
תודה.
תודה, בדלה, כשיהיה לכם שיולים.
בקיצור...
Yes, אז בקיצור, אין לנו מה להגיד.
לא, בקיצור,
מתי ייפתחו השערים?
מתי מישהו יתאפס פה?
המזרח התיכון יהפוך להיות מקום שאפשר לטייל בו, כי יש כל כך הרבה, וזאת התרבות שלנו, ויש לנו כל כך הרבה מהתרבות הזאת, ואני באמת, באמת, באמת מקווה ליום, תקראו לי נאיבי, תקראו לי אופטימי, תקראו לי אידיוט, מה שאתם רוצים, אם יש מצב שאי פעם בחיים שלי אני אוכל לטייל שם, זה יהיה מדהים, ומרגש מאוד.
זה, טוב, אמרתי לך את זה כבר, שבחת תוכנית שהטיול החלום שלי הרי הוא לצאת מישראל באוטו, לדרך טורקיה וסוריה, לסוריה, סליחה, וזה באמת החלום שלי, כי אז זה באמת אומר שיהיה פה שינוי. אני כל כך איתך, אני גם אומר שיכול, אני גם לא...
ולא דיברנו עוד על האוכל. לא דיברנו על האוכל, על הלטבית ועל הקובות ועל הקיצ'רי ועל הכל.
ואם עכשיו אני נגיד...
ועל הסלונה ועל...
לא, אבל אם אני עכשיו זה, אני אולי תשאל את אבא שלך ותחזור אליי עם תשובות.
לא, לא, אני אתן לך את התשובה, בבקש.
לא, אם עכשיו אני בבגדד, יהיה סביך?
האם אתה מסיק?
יהיה סביך?
סביך זה שאריות, נכון. זה שאריות של האוכל של שבת.
הבנתי.
זה פשוט ארוחת שאריות פסקר.
כן, אבל האוכל שאתה אוכל בבית, הוא עכשיו בבגדד.
כן, כן, לחלוטין. תשמע, לחלוטין. אני לא מכיר מספיק, לצערי, אבל כן.
מה המקום של הדבית הכי טוב בבגדד?
לוואי, והייתי יודע אם יש כזה, וגם יש את העניין של יהודים עיראקים.
כן,
וזה,
כן,
זה,
לא, זה בכל דבר
קצת
יש.
אחר, כנראה.
קשר וזה, כן.
אבל זה עד היום, אין מה לעשות, האוכל שלכם מדבר אליי.
כן.
כל כך טעים, וגם כל יום מנה אחרת עד היום.
כאילו נראה לי שעכשיו...
ביום חמישי זה קיצ'רי.
באמת? כל יום מנה אחרת?
כל יום מנה אחרת.
כל יום מבשלים גם?
כל יום מנה אחרת כדי לשמור על הזהות, כדי די. לשמור על התרבות, כדי לשמור על הקשר, בלי להגיד הרבה. אתה יודע שכולנו אוכלים את אותו דבר בכל יום, אז אתה מבין שיש בינינו קשר. זה מדהים, לא?
זה מדהים.
ביום חמישי, יש את הטלפון מפרידה, מאמא של הילה, שאומרת, בואו לקחת קיצ'רי.
לא, אני אומר לך שכשהתכוננתי, אני הדבר הזה שאתה, אתה עכשיו, איזה שירחות מקשר מ-500 ומשהו לפני הספירה, זה בלתי נתפס.
כן.
ושמר, וזה... עזוב את הסממני, זה נשמר, זה בלתי נתפס, באמת בלתי נתפס.
זה השתמר, וזה מלא תרבות, ומלא חוכמה, ומלא באמת בגרעין היהודי שלנו, שהוא מדהים, מדהים, מדהים.
ואיך כאילו לא נתנו לזה את המקום ואת הכבוד בהגעה? לא.
תשמע, זה...
נושא.
זה נושא אחר, וזה נושא כואב, אבל אני חושב שיש הרבה ש... ממשיכים את הדרך הזאת, המון, 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 המון. העורך והמפיק שלנו הוא זיו המויאל, ואנחנו אוהבים אותו, ועל הביצוע הטכני והדיגיטל טל אלפקס, ואנחנו טל אלפקס, ואנחנו אוהבים אותו גם, ושבת שלום, והיה, וואו.
כן, אחלה רעיון.
אתגרנו את עצמנו.
אחלה רעיון לעשות תוכנית על עיראק, באמת, ואנחנו נמשיך בקו הזה, אנחנו נביא עוד מדינות, לא, אבל גם החיבור שלך לשם זה מטור, זה באמת מדהים, נו, אי אפשר... כי זה ברור לי שמשהו בבגדד ובבצרה נמצא אצלך כרגע בבית. אין לי בכלל ספק בזה.
כן.
שזה אדיר.
לגמרי. שלא נדבר על זה שהבנות שלי הן 3/4. אם אני חצי הן 3/4.
כן.
זה מצחיק, לא?
גדלת.
יאללה, ביי.
ביי.